ערב טוב לכם, צהריים טובים או בוקר טוב, תלוי איפה ומתי אתם שומעים אותנו אחרי החגיגה הענקית אתמול במטרופוליטנו של אתלטיקו מדריד. מדברים פה על 4 שערים בפחות מ-20 דקות האחרונות, חגיגת שערים מטורפת, בית ספר לקבוצת ההגנה, אולי הטובה באירופה, אולי הטובה בעולם, וכאן אתם בפודקאסט בלאו גרנה, פודקאסט מיוחד, חגיגי, מדהים ומרגש, פודקאסט מספר 144, לא יאמן, באמת, 144, 4, לכבוד כל השערים שאנחנו כובשים כנראה לאתלטיקו מדריד. ולפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נזכיר שבפודקאסט הזה, כרגיל, אנחנו שמחים להזכיר את השותפים שלנו, בירה אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם ברצלונה, אמרתם אסטריה, הבירה שליוותה אותנו היום באירוע המדהים, שהיה בכפר סבא, ותכף שי ותום ידברו עליו. ולמה שי ותום, אתם שואלים, למה לא אני? כיוון שאני נמצא בדובאי, עם מיקרופון בינוני ביותר, וכבר למדנו, אין לך מיקרופון טוב, עדיף שלא תעלה לשידור, אז לכן אני מקליט רק את ההקדמה הזאת, אחרי שחזרתי בעצמי מצפייה ביחד עם אוהדי ברצלונה בדובאי. קהל מדהים, אכלתי אוכל אמירתי מצוין, אמצע הלילה, אחרי צום הרמדאן, מאוד טעים ונחמד פה, ונהננו באמת מארבעה שערים מטורפים. אגב, ישבתי עם חבר אוהד ריאל מדריד, כן, יש גם כאלה, והוא היה חייב לפרגן בסוף, הוא היה חייב לפרגן, הוא באמת אמר שמה שהקבוצה הזאת עושה, לא כל קבוצה עושה. אז היה כיף לראות, כיף גדול, ואנחנו מכאן, מדובאי היפה, הנוצצת והנעימה והכיפית, שירחה אותי פה ב-4-2 הענק הזה, אנחנו נעביר את השרביט לשי פעל, האיש והגדה, לתום רוזנבאסר, מרמת, מה? פרנטורס, לא להאמין, מרמת פרנטורס. אז ערב טוב לכם, שי ותום, והשידור עובר אליכם לאחלה של פודקאסט. יאללה, ביי.
זה 143 אגב, או לא 144.
לא נורא, את הארבע נשמור גם למשחק הבא. אנחנו גם רוצים להגיד תודה רבה לשותפים שלנו, אסטריה, שעזרו לנו להרים את האירוע הענק אתמול לקהילה שלנו, ונותנים לנו פה חסות ועוזרים לנו בפודקאסט, מחבקים את הקהילה שלנו. אז הפרק הזה מוגש לכם בשותפות ובחסות אסטרי אדם, הבירה של ברצלונה, הבירה של הקהילה של ברצלונה, שלנו. ומפה באמת אפשר להיכנס למה שהיה במשחק אתמול. וואו, שי, איך קמת הבוקר?
ישנתי בטוטה, אני חושב, 3.5 שעות, זה לא כזה. הייתי עם הטלגרם, הייתי עם האינטרנט בספרד, עם כמה חברים בוואטסאפ בספרד. רובם הסכימו שזה לא היה משחק גדול, מבחינת יכולת של ברסה, אבל העובדה שעשינו רמונטדה בבית של האתלטיקו, קבוצה שלא הפסידה, בבית של השנים, כן? והפעם האחרונה אולי שהפסידה לנו הייתה בליגה, לנו. ב-20 דקות, מול סיטואציות שבדרך כלל, ב-DNA של ברסה, אנחנו מפסידים. אנחנו מפסידים ובוכים, ורק כך מעלים סקרינשוטים, ואומרים, למה למין יחמיץ את זה, ולמה למנדובסקי יחמיץ את זה, וזה יכול להסתיים אחרת. ואיכשהו הקבוצה הזאת של אנזי פליק מאפיינת מחדש את המילה ווינריות בברצלונה.
אז זהו, אז בוא נתעכב על זה שנייה, לפני שנצלול לתוך המשחק עצמו. אנזי פליק אמר אתמול, אחרי המשחק, כמה דברים שהם באמת חיממו לי את הלב מעבר למה שאנחנו ראינו. הוא אמר, אני מעריץ את השחקנים שלי. הוא אמר, אנחנו משפחה כאן, אנחנו אוהבים אחד את השני, ואני אוהב לעבוד במועדון הזה. אלה דברים של רגשות עמוקים, ושל, זה משקף את מה שקורה בתקופה האחרונה. כמובן שבלי התוצאות האחרונות לא היינו מדברים ככה, אבל אני חושב שהתוצאות הגיעו בגלל הדברים האלו שאנזי פליק מציין, שיש איזושהי לכידות בקבוצה הזאת. אתה אומר ווינריות, אני עוד מאסס להגיד את זה. בגלל מה שציינת, אני עוד מאוסס להגיד את זה. אבל כן יש אופי, אפשר להגיד את זה, יש אופי. זו כבר פעם שנייה שאנחנו עושים רמונטדה מול אתלטיקו במחצית אחת, ואנחנו ראינו כמה אתלטיקו יכולה להקשות גם עלינו וגם על יריבה גדולה שלנו. זה לא משחק קל, ואתה צודק. אגב, אם אנחנו ניכנס עכשיו לתוך המשחק, גם החברים שלך צודקים, נכנסים, זה לא שהיה משחק גדול. סתם לדוגמה, אנחנו ניקח את מפת ה-XG של שתי הקבוצות, בסדר גודל של אותו דבר, לאתלטיקו יש יתרון קל, 1.36, ברסה עם 1.26, לא היו הרבה מצבים ברורים לכיבושים, היו, אבל לא הרבה. אתה ציינת את ההחמצות האלו של למין, הם היו, ואנחנו רואים פה עכשיו את הגרף של המומנטום במסך, המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל כמו שהפוזשן היה של ברסה עם 66%, גם המומנטום היה ברובו של ברסה, ואנחנו תקפנו ותקפנו, ובסוף זה השתלם לנו. איפה אתה ראית את הנקודת מהפך של המשחק מעבר לשערים עצמם?
אני לא יודע אם נגדיר את זה כתקפנו ותקפנו, כי ברגע שאתלטיקו מדריד עולה ליתרון בבית שלה, סימיון קורא לאוטובוס לעשות ריברס, ולהתכונן לקו מז'ינו שהוא מציג שם.
אז אפשר להגיד אולי, ניסינו וניסינו יותר ממה שתקפנו ותקפנו, אבל הניסיונות והיוזמה היו בעיקר שלנו. הם חיפשו הקיצות, כמו שהם עשו גם מול מדריד ומולנו במשחקים הקודמים. רק שאנחנו לא הגענו לאותה כמות הזדמנויות ולא הצלחנו לפצח את הבונקר הזה שלהם באותה יעילות שאנחנו עשינו במשחקים הקודמים. וגם נכון. כשחטפנו את הגול השני, אז היה עוד יותר מתסכל, למרות שבדיעבד אפשר להבין גם למה הוא אושר.
כן, עוד נדבר על זה. אני חושב שמבחינת מומנטום, ב-0-0, ברסה הגיע למצבים יחסית בסדר שלה, במיוחד למיני ימל. נפלת שם, טוב? הכל בסדר?
כן, כן, הכל טוב.
המצב הזה של המין, המצב הזה של לבנדובסקי, שהוא לקח אקסטרה טאץ' מוגזם מדי, ואז מיד לאחר מכן קיבלנו את הגול הראשון, שזה גול אתלטיקו, כי זה גול שנופל מנגיחה של מישהו, וכדור גדול של גריזמן, שבעצם...
ג'וליאנו סימאון.
כן, שבעצם היה 90% מהגול עצמו. ואז להתחיל לרדוף אחרי אתלטיקו, במגרש שלה כשהיא ביתרון, אז אתה רואה בעצם את החוסר אונים הזה, בוא נגיד, נקרא לזה ככה, שאתה מניע את הכדור מצד לצד, מנסה פה ושם להרים, מנסה פה ושם דאבל פס פנימה, כמו שהיה ללמין ולוונדובסקי ודני אולמו, שזו דרך הנכונה יותר לטעמי, ואז אתה מקבל גונג על הראש עם השער הזה של סורלוט, והדבר הכי מכריע שכל השחקנים דיברו עליו אתמול, היה השער המוקדם של ברסה, המצמק של לוונדובסקי, למין דיבר על זה שזה שער שבעצם מחיה מחדש את המנטליות של הקבוצה. ג'וליאנו סימיוני דיבר מהצד השני, שבעצם זה שער שהכניס אותם לשוק. ואז פתאום הם אמרו, אוקיי, צריך ללכת קצת אחורה, ואז הם קיבלו את ה-2-2, ואז הוא אמר במילים האלה, התחלנו לפחד. הוא השתמש במונח מיידו, שזה לא משהו שאתה מצפה מישהו של סימאונה או של אתלטיקו מדריד, שהוא ידבר ככה על ברצלונה, אבל זה קרה. ומשם הדרך הניצחון הייתה סלולה יחסית. שוב פעם, מאמנים אחרים בברצלונה, בלי לנקוב בשמות, היו מסתפקים ב-2-2. 2-2 במטרופוליטנו זו תוצאה מכובדת, אתה יודע. אתה יכול לחתום על 2-2 שאתה בפיגור 2-0-2, וחזרת... וזאת יריבה ישירה לצמרת, אתה יכול לחתום על זה, אבל החניכים של אנזי פליק ופליק עצמו רצו את הניצחון, וזה עוד רספקט ענק למנטליות של הקבוצה הזאת.
לגמרי. בואו נלך אחורה רגע לתחילת המשחק, ההרכב. בעצם אנחנו ראינו הפתעה אחת בהרכב, וזה ההוצאה של פרנקי וההכנסה של קסדו.
לא באמת הפתעה, כן? זה כוח הנסיבות. פליק אמר שפרנקי אמור לפתוח, ופשוט לא רגיש, השקריא שזו התכווצות מסוימת, ובגלל זה הוא היה מחוץ לסגל.
מעבר לזה, ההרכב היה כמו שאנחנו צפינו שהוא יהיה, כמו שרוב כלי התקשורת בברצלונה שיערו, דני אולמו באמת פותח, בהקשר של קסדו שנכנס, אתה ציינת את זה בפרי-גיים שאנחנו עשינו באירוע שלנו אתמול, איך לדעתך היה קסדו, אחרי שהוא הוצא מהפריזר?
אני חושב שהוא היה עדיין נוטף קרח. היה לו קצת קשה. הוא נתן את המלחמה שלו, אבל בגלל שאתלטיקו מצופפת לאחור, לא היה מקום לביטוי של הכדורים החותכים שלו. הוא כן מצא פה ושם את אולמו ופדרי, אבל לא מספיק. ומה שחסר אתמול, ואני חושב שכל עוד ברצלונה ראו, זה הבול פרוגרשן של פרנקי. לקחת את הכדור ולעבור איזה 30 מטר קדימה. אין לקסדו את זה. יש את זה פרנקי, ואתמול זה היה חסר לנו. ואני יכול להשניהם, שלא תבין אותי לנכון.
כן, פשוט הפרוגרשן שהם מביאים הוא שונה. קסדו יותר טוב במסירות בין קווי הגנה, ופרנקי יותר טוב בלקחת את הכדור ולעבור את קווי ההגנה האלה בעצמו. פרט לזה, כמו שאמרנו, הרכבים היו כמו שאנחנו ציפינו, ואז באמת התחיל המשחק. בניגוד לשני המשחקים הקודמים, או למשחק הקודם שהיינו מולם בגביע, המשחק לא נפתח בסערה שהוא נפתח אז, וראינו התגוננות של אתלטיקו, ברסה מתחילה, התקפה ראשונה, למין ימל, התקפה נהדרת, למין ימל מגיע להזדמנות טובה, מחמיץ, לא רחוק, ואתה אומר לעצמך, וואו, השחקן הזה פשוט וואו, רק חסר לו העניין הזה של סיום טוב יותר מול השאר. אנחנו כל הזמן אומרים, הוא בן 17, הוא יתבגר, זה יגיע, אבל עדיין למין ימל מגיע למצבים ולא מקנברט. אני חושב שאחוזי ההמרה שלו פחות טובים מדברים אחרים שיש למין להציע, אם זה דריבל או אם זה מסירה מוצלחת מעניינת או בישול, וזאת הייתה ההחמצה הגדולה הראשונה במשחק. אחרי זה, לא היו לברסה יותר מדי הזדמנויות ברורות במחצית השנייה, פרט לזו של לוונדובסקי, שהוא החמיץ ואנחנו נהנשנו אחרי זה בצורה הכי קלאסית שיש, כמו שציינת. מי שלא כובש, סופג.
כן. אני רוצה להתעכב קצת על ההחמצה הזאת של המין. קודם כל, זה יגיע. זה יגיע. אתה רואה שזה יגיע כי הכל שם, הכל מונח שם בשביל הליטוש, וזה יגיע. הנגיעה הראשונה של המין מהכדור הזה של דני אולמו, אני אצטט את ידידנו א' נימני, זה נגיעה ברמות הגבוהות ביותר שיכולות להיות. כאילו, זה באמת, זה טאץ' אחד.
שלא משאיר להם שום סיכוי.
זה טאץ' אחד בשביל לארגן לך את הביתה ולחמוק. בשביל לייצר לך את המצב הכי אופטימלי לביתה. והוא החמיץ בסדר, הוא ניסה לבעוט בכזה בנונשלנט. לפינה של אובלק, אבל בסדר, זה הגיע. עם המסירה, עם הביתה של לוונדובסקי, מהמסירה הגאונית של פדרי, זה מסירה באמת באמת גאונית, בדיוק למומנטום הנכון של הגוף שלו, כדי שיבט כמו שצריך, סתם לקח עוד צעד, אבל הוא חיפר על זה בענק, בשער הראשון שלו.
אנחנו תכף נגיע לשער הראשון הזה של ברסה שהוא חיפר, אבל בעצם זה די מסכם את כל מה שאנחנו ראינו במחצית הראשונה, שזה לא יותר מדי, קצת קרב חפירות, ברסה יותר עם הכדור, מנסה לפצח את הבונקר הזה של אתלטיקו, לא כל כך מצליחה. לפני המשחק אני אמרתי שזה חשוב מאוד להעביר את הכדור, לדני אולמו שהוא מאוד טוב בשטחים צפופים ויודע לעשות את הדריבל שלו, לעבור שחקן, ליצור איזשהו, להיות איזשהו אקס פקטור, דווקא לא קרה. גם הכדור לא הגיע אליו הרבה, וגם הוא לא צלח את הצפיפות הזו.
כן, וזה משחק שני גרוע של דני אולמו מול אתלטיקו מדריד, אחרי הגביע. בסדר, קורה.
כן, אף אחד לא בא בהאשמות פה לדני אולמו שבגללו אנחנו היינו בפיגור או משהו, אבל יכול להיות פשוט, אני מעלה את זה כתהייה פה, יכול להיות שהאימפקט של דני אולמו גבוה יותר כמחליף מאשר כשחקן פותח.
לא יודע. זה פשוט עניין של דינמיקה של משחק. אתמול, אתלטיקו מדריד, פשוט בגלל הצפיפות שלה, וה-20 מטר אלה שאתה צריך לנוע בתוכם, זה אתגר לכל שחקן.
יפה, אז אני מסכים שזה היה מאוד צפוף, ודני אולמו והיכולת שלו לפתוח, לפצח בונקרים, זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, זה בעצם לרווח את המשחק לאגפים, וזה אומר להשתמש יותר בלמין ימל, אולי ברפיניה בצד השני, אולי בבלדה בצד השני. אבל זה לא הלך כל כך טוב, בעיקר מהסיבה שבמחצית הראשונה לפחות, רפיניה עם אחד המשחקים הפחות טובים שלו העונה.
אני חושב שהייתה תגובה בפייסבוק על זה שזה לא היה המשחק הכי גדול של רפיניה והוא סיים עם צמד, וזה לא היה המשחק הכי גדול של למין והוא סיים עם שער ניצחון פחות או יותר, וזה לא המשחק הכי גדול של לבנדובסקי. כן, כן. וזה לא המשחק הכי גדול של לבנדובסקי, והוא סיים עם שער מכריע. איכשהו, הסך הכולל שהקבוצה הזאת הספיק בשביל ניצחון ענק. תקשיב, אני רואה את הגולים עכשיו. אנחנו צריכים לדבר על השער של לבנדובסקי.
בואו נדבר על השער של לבנדובסקי. רגע, לפני שאנחנו נדבר על השער של לבנדובסקי, רק נגיד, בסופו של דבר, אנחנו ירדנו למחצית הזאת אחרי החמצה של לבנדובסקי וכיבוש בצד השני של חוליאן אלוורז. אנחנו דיברנו, אתה ואני, במהלך המשחק על חוליאן אלוורז, על זה ש... תכף נדבר על לבנדובסקי, שזה החלוץ הקיים של ברצלונה, אבל אנחנו גם דיברנו על חוליאן אלוורז, על כמה הוא מתאים להיות החלוץ הבא של ברצלונה.
בסה, בסה, אני חושב, נראה לי שזה דעה שרווחת בקרב רוב עוד ברצלונה, זה התשע, זה התשע שברסה צריכה, אבל עזוב, חבל שהעודים שלנו יאכלו את הלב. אגב, אתמול סימון אמר שהוא היה מותש, והוא לא רגיש טוב לפני המשחק, אלוורס, ובגלל זה הוא יצא מוקדם. המון אוהדים טעו למה הוא החליף אותו בסולות, כבר אני חושב דקה 57, משהו כזה.
מה שמדהים זה שחוליאן אלוורס, מעבר לכיבושים, הוא כל כך תפור אלינו, כי הוא, בגלל הטכניקה שלו, היכולת שלו למסור, המיקום שלו, הבנת המשחק שלו. לפני המשחק בפרי גיים אנחנו דיברנו, ואחד האוהדים שלנו דיבר על תשע הבא שלנו. מה יכול להיות התשע הבא שלנו? והוא העלה את השם של ליליאן, לא ליליאן, סליחה, מרקוס טורם, הבן של ליליאן טורם, ששיחק בברצלונה בעבר, ואמרתי לו שהוא בהחלט חלוץ נהדר, אבל אני לא יודע כמה היכולות שלו באמת מתכתבות עם סגנון המשחק של ברצלונה, או כמה החוזקות שלו באמת מתכתבות עם אלו שלנו, מה שאנחנו שואפים. אנחנו יכולים להגיד בוודאות שחוליאן אלוורז זה טיפיקו ברסה, זה הכי מתאים שיש, אבל כמו שאמרת, לא, בוא לא נדוש בזה יותר מדי, בוא כן נדבר על ההתקפה שלנו. נפתח את המחצית השנייה, אין חילופים, והדבר הראשון שאנחנו רואים זה סביבות הדקה ה-50, למין ימל, שוב, מגיע להזדמנות נהדרת בקצה הרחבה, מחמיץ, סנטימטרים, או באמת לא יותר מדי, מהקורה הימנית של אובלק, ואתה אומר לעצמך בשלב הזה, אלו ההזדמנויות שלנו. אנחנו לא נגיע להרבה הזדמנויות במשחק הזה. ואם אלו ההזדמנויות שלנו ואנחנו פספסנו אותם, זה לא טוב. בעיה. באמת המחצית השנייה התקדמה, ואנחנו ראינו את הקרב חפירות בעיצומו, אתלטיקו פחות מנסה, ברסה מנסה, אבל לא מצליחה לייצר מצבים גדולים מול השאר, מה שנקרא clear cut chances. ואז אנחנו מגיעים לסביב הדקה ה-70. המהלך ההוא שהביא לשער של אתלטיקו בעצם מתחיל ביד ברורה של רודריגו דה פול מפדרי. שחקני ברסה מתלוננים, אבל המשחק ממשיך. תוך כדי ההמשך של המשחק, אריק משתלט על הכדור, מאבד אותו, ובעצם זה מה שמונע מעבר להתערב בהחלטה של אישור השער, והשער מאושר. שוב, מי אם לא הוא, הנה על סור. הייתה תחושה קצת של דז'ה וו.
הסיוט שלנו, אה? פתאום הסיוט החדש.
ממש.
בזמן המשחק, כולנו ציפינו שהשאר הזה ייפסל, אני חלוק על זה, כמה אריק החזיק בכדור, כן? אבל בסדר, אפשר לקבל את זה. אם לא היינו
ראית גם את התגובות של השחקנים של, ראית את התגובות של השחקנים של ברסה כשאישרו את השאר? פדרי לא מאמין. איניגו מרטינס בכלל כאילו זורק יד שם לשאר, יאללה, עזוב אותי, עזוב אותי, אתם בעצבים טוטליים. ודווקא מצחיק שאיניגו מרטינס הוא זה שהקרין את זה, כי הגול הראשון שלנו, המצמק, שאתה רצית לדבר עליו, של לבנדובסקי, ובאמת יש מה לדבר עליו, אבל לפני שמדברים על לבנדובסקי, הגול הזה הגיע בהתחלה מאיניגו מרטינס. איניגו מרטינס, שבהתמודדות הצליח לנער מעליו את גריזמן, אחרי זה בדריבל עבר עוד שחקן, והגביע יפה לרחבה ללבנדובסקי. עכשיו, אלה לא דברים שאנחנו מצפים מאיניגו מרטינס, והוא עשה את כל זה, מיד אחרי שספגנו את הגול, מנטליות חזקה, שמאפיין את השחקן הזה לאורך כל העונה, ומשם, הרמה שלו ללבנדובסקי, take it away, שי, כי זה באמת היה השיא של חלוץ, מה שראים.
סוגריים, סוגריים לפני זה, אני חושב גם שראית בשער של סורלוט, ששחקני ברסה הורידו הילוך, כי הם ציפו שישרקו יד, לדבר הזה, כאילו, זה היה כזה, למה אתה לא שורק יד? רגע, רגע, למה אתה לא שורק יד? ואז אחר כך אמרו, גם יפסלו את זה, אל תדאגו, יפסלו את זה, יפסלו את זה, ואז הם יהיו בהלם מוחלט שזה אושר. השער של לבנדובסקי, קודם כל הוא לא עובר את גריזמן, עובר את רודריגו דה פול, נראה לי שם.
הוא ניער מעליו שחקן, ועבר שחקן. זה מטורף שהוא עשה את זה.
זה הטעיה של קשר לכל דבר. ובעצם זה שהוא נותן כדור שהוא סוג של פרבולה לחזה של לבנדובסקי, וההורדה בחזה של לבנדובסקי מול הלחץ של אנגלה, זה לבנדובסקי 2014. זה באמת כאילו פתאום אתה רגיל לסבא לבנדובסקי, ופתאום הוא חזר בזמן, נהיה לבנדובסקי 2014, וחזר להיות סבא לבנדובסקי. גול מדהים של חלוץ, זה גול של חלוץ, וואו, באמת באמת. by the book, מה שנקרא.
לגמרי, אני רוצה להגיד רק שזה קצת לא, זה לא, אני לא מסכים שזה הגיע משום מקום, כי במחצית הראשונה, על אף ההחמצה שלו שהוא היה צריך להכניס, הוא היה אקטיבי יותר מרפיניה, וגם מלמין, והוא, בוא נגיד, הוא אולי לא עשה פעולות מכריעות, אבל אתה ראית שהוא נכנס למשחק הזה טוב יותר משניהם. ובגלל שאנחנו לא ראינו את למין ואת רפיניה טובים יותר במחצית הראשונה, אז אנחנו היינו פחות עדיפים על אתלטיקו מאשר פעמים קודמות. אבל אני מאוד מסכים לגבי מה שלבנדובסקי עשה. הכי יעיל שיכול להיות, גם ההורדה עם החזה, ביתה מהירה, לפינה, גם השתלטות וגם ביצוע, אקסקיושן, נקי, חלק, באמת חלוץ בסיור, כמו שנאמר, והטיימינג של הגול היה קריטי, אתה ציינת את זה בתחילת הפודקאסט, כולם אמרו כמה השער של לבנדובסקי חשוב, גם השחקנים אמרו את זה כמה השער הזה היה חשוב, זה חשוב, נשים את זה בקונטקסט, כי מאוד קל גם להתפרק כתוצאה מ-2-0 שלא מוצדק, וזה מרגיש לך כמו גורל אכזר, וגם יש את הפקטור של הזמן, אנחנו מדברים פה כבר לתוך הדקה, אחרי הדקה ה-70, הגול המהיר הזה בעצם לא השאיר מספיק זמן כדי להתבאס על הגול שחטפנו, שזה משהו שקורה לנו הרבה פעמים דרך אגב. קרה לנו במשחק הקודם אפילו שאנחנו מול בנפיקה, שאנחנו כבשנו את ה-1-0 ותוך שתי דקות הם כבשו לנו את ה-1-1 והתבאסנו, אבל הפעם אנחנו אלו שעשינו את זה. ובגלל זה, בגלל האמונה הזאת, ברסה המשיכה, ובדקה ה-78, אנחנו כבר ראינו את השוויון, שוויון מכדור נהדר, שרפיניה מוסר לרחבה, פרן טורס, שנכנס כמחליף, ובואו נתעכב רגע לפני השאר אפילו על החילופים, כולנו קצת הרמנו גבה כשהגיעו החילופים. לא בגלל שפרן טורז נכנס, אלא יותר בגלל אריק, שהוא עדף על קסדו, שזה לכאורה חילוף דפנסיבי, אבל אני חושב שבהתחשב בזה שקסדו לא עם המשחק הכי מבריק שלו, וכן היה צורך בעוד קשר דפנסיבי, זה היה חילוף סביר, ובדיעבד גם עבד של הנזי פליק. הטייק שלך על החילופים?
החילוף של אריק וקסדו היה בסדר. אני ראיתי הרבה אנשים שבמפגש אתמול שהתבאסו, והיו איזה שני עיבודי כדור של אריק שאמרו כזה, נו, ידענו שזה מה שיקרה. החילוף המשמעותי יותר הוא ההסתה של רפיניה לאגף, ליד למין, ופרן, והריווח של פרן בצד שמאל. כשפרן, כשהוא לא מרים חלליות לרחבה, נכנס פנימה, וזה היתרון הגדול שלו. פחות מדי נכנס פנימה, יותר מדי הרים כדורים למעלה, אבל זה מה שהוביל ל-2-2. הכניסה של פרן מהאגף פנימה, מסירה מצוינת של רפיניה, בדיוק בטיימינג הנכון. עוד משהו טוב?
יש משהו לגבי השער הזה, ולגבי ספציפית התפקוד של רפיניה שנגעת בו, כמה זה קריטי. היה ניסיון של פליק לרווח את המשחק. זאת אומרת, למין יש לו את אגף ימין, אנחנו יודעים, זה בנקר. אבל באגף שמאל, אתה גם רוצה לרווח את המשחק, ושם כביכול תופס את הסלוט הזה רפיניה. לכן, באמת הוא היה יותר באגף השמאלי, במיוחד כשאתה רוצה לרווח כי כל כך צפוף. אבל מה לעשות שרפיניה באגף שמאל, שזה הוא קיצוני שמאלי, הוא פחות טוב, הוא פחות בא לידי ביטוי. אתה דיברת על ההסתה שלו לאגף של ימין, לדעתי זה דווקא היותר מרכוז שלו שעובד טוב. כי הוא לא עשר רגיל, הוא מאוד דינמי. הבישול שלו באמת הגיע מהאגף של יד למין. אבל העובדה שהוא מסתובב באגף הזה, סלש ב... סליחה, נתתי פה תפיחה על המיקרופון. העובדה שהוא מסתובב באגף ימין, בין אגף ימין למרכז, נותן לך עשר לא קלאסי, מאוד דינמי, שרץ וכל הזמן עובר בין צד לצד, וזה משבש שיווי משקל של הגנות. אני לא חושב שרפיניה הוא העשר הקלאסי שלנו, אני חושב שהוא זה שיכול בפוזיציה הזאת, לזרוע מעט אי סדר בהגנות, וזה כלי. זה כלי שהוא אחד מהכלים שרפיניה מביא לפליק ברמה הטקטית.
זאת לא פעם ראשונה שפליק משתמש בחילוף הזה, בהסתה של רפיניה הצידה. בדרך כלל זה לא לצד למין, בדרך כלל למין יורד ורפיניה הולך לאגף. אתמול אני חושב שהוא כיוון לכאוס הזה, במיוחד מהעובדה שרפיניה היה כמעט בלתי מורגש בצד שמאל, אז הוא חיפש לעשות איזה שינוי, וזה עבד בגדול.
יפה, אז אנחנו ראינו את השער השני, בדקה 78, מסירה יפה מאוד של רפיניה, נגיחה טובה של, תנועה טובה של פרן, נגיחה טובה, אובלק כמעט לקח את זה, אבל הנגיחה הייתה מספיק חזקה, הוא נגע, אבל לא הצליח לעצור. אנחנו משווים בשלב הזה ל-2-2.
סוגרים לגבי זה, אלינו את זה גם בטלגרם, פדרי במקום לחגוג רץ להביא את הכדור ב-2-2 הזה. פדרי, חולה עליך
ממש.
איזה אישיות, וואו,
ממש איזה כיף גם לראות אותו ככה נחוש אחרי הירוש שהיה לו בפנים כשאישרו את הגול, והכל במרחק של 8 דקות. סערת רכבת הערים הרגשית שאנחנו עוברים מגולמת בפדרי. יש שגידו ה-MVP של העונה הזאת, קשה להתווכח, באמת.
חמסה,
שיהיה בריא, באמת שימשיך ככה. דקה 78, אז באמת אנחנו השווינו ל-2-2, והמשחק, הדקות נוקפות, אנחנו כבר בתחושה של, אוקיי, אנחנו ב-2-2 יכולים לצאת מהוונדה ולהרגיש טוב. חזרנו מ-0-2, עדיין השאיפה לניצחון כמובן פועמת בנו, אבל גם עם חשש מסוים להפסד, כשאתה רואה שוב פעם את סורלוט דוהר, ומגיע לאחד על אחד, רק נגיד שאחרי זה ראינו שהוא היה בנבדל, בתחילת המהלך שלו, אז זה לא באמת היה מצב אמיתי. ואז מגיעה היה... הדקה, כן.
לפני זה היו אני חושב שני מצבים של אתלטיקו, כדור אחד לא טוב שגלגר למרכוז, אני חושב שהיה להם עוד מצב. גם בזכות סגירה מצוינת של איניגו, אני חושב, ואולי קצת ג'רארד מרטין? לא, אנחנו לא. לא, לא, לא.
ג'רארד מרטין, הביא לנו את הניצחון.
איניגו, זה האיניגו בצד.
אגב, הביא לנו את הניצחון, הדקות נוקפות, כמו שאתה אומר, יש איזה כמה הזדמנויות שהאתלטיקו מגיעה, אני זוכר שאני אפילו אמרתי לאחיין שלי שהבאתי למשחק, שישב לידי, אתלטיקו מתעוררת, אתלטיקו בעניין. והם באמת היו גמורים, אבל הם לא באמת התעוררו, הם פשוט עשו איזה 2-3 התקפות, סוג של, עשו כאילו הם התעוררים, הם היו גמורים, אני חושב גם מנטלית וגם פיזית ממה שהם עברו, ואז מגיעה הדקה ה-92, המהלך, בוא נדבר שנייה לפני הגול, ברסה שתיב הערב, מצד לצד, מנסה לפצח את הבונקר הזה, ולא מצליחה. פדרי לפרן באגף, פרן מנסה לעבוד שם, לא מצליח, מחזיר לפדרי, הוא מחזיר לאגף שני, ללמין, לרפיניה, שוב פעם זה לא מצליח, שוב חוזר לפרן, זאת אומרת, תפירה מצד לצד, וזה לא עובד. עד שפדרי מזהה את למין, ובעצם מדלג שלב אחד במסירות לרוחב, מוצא אותו, למין, די בקלות, עובר שחקן, יש לו זווית לביתה, הוא בועט, הכדור פוגע שם, אם אני לא טועה, ברנילדו, ואף לשאר, ואנחנו ב-3-2, בדקה 92, ופה אני רוצה להגיד משהו, שבפודקאסט הקודם, שאנחנו דיברנו והתכוננו למשחק מול אתלטיקו, אני אמרתי, אני רק מבקש שאנחנו נעשה להם את מה שהם עשו לנו פעמיים. זה מה שאני מבקש שיקרה. כי זה כל כך כאב שהם עשו לנו את זה במשחק ליגה הראשון, שהיינו פי אלף יותר טובים מהם, והם ניצחו הכי לא מוצדק שיש. ואז המשחק גביע, עוד פעם, אחרי משחק מדהים שלנו, ועשר דקות אחרונות שנעדרנו מהן, וסורלות עוד פעם בתוספת הזמן, ועכשיו אנחנו עשינו את זה. וזה הכי הגיע לנו, בגלל מה שקרה בשני המשחקים הקודמים, לאו דווקא בגלל כל המשחק הזה, אבל גם במשחק הזה אנחנו היינו עדיפים, והיה לנו גם את הטיפת מזל הזו, שהיינו זקוקים לה, 3-2, למין ימל, מוריד את החולצה, מקבל צהוב, יאללה בכיף, וואו, התחבקנו שם, צרחות שהיו בבר 55 בכפר סבא, מכות, איזה כיף, איזה כיף. איך אתה היית שם? אני ראיתי אגב, אבל תספר למאזינים.
אתה ראית, תודה, היה אקסטזה, כולם ראו את זה. צרחנו תמכן נשמתנו.
לגמרי, אני אגיד גם שלא עשינו פודקאסט אתמול בלילה, כי אני פשוט הייתי צרוד. ממש.
אני הבאתי את הכל באותו רגע. העודים שלנו בקהילה רשמו שזמינו עליהם משטרה, והשכנים דפקו בדלת לראות שהכל בסדר. שוב, ברסה גורמת לשכנים להתקשר למשטרה. תענוג גדול. אני לא חושב שהכדור הזה של למין, אם הוא לא פוגע ברינלדו, אני לא חושב שהוא נכנס, מן הסתם. אני חושב שהוא מגיע לעדיפה של אובלאק.
זה הכדור... השאר נחשב ללמין, כי אני לא חושב שאפשר בכלל לדעת אם הכדור היה הולך למסגרת או לא, כי הוא פגע ברינלדו יחסית...
ממש בהתחלה, כן, נכון.
בדיוק, אז קשה לשאר את הנתיב של הכדור לאן הוא היה הולך, לכן זקפו את זה לזכותו.
זה נראה שהוא הלך לפינה הקרובה שלו, לפינה הקרובה, לפינה הימנית, ולא לפינה השמאלית, אבל מי אנחנו שנתווכח.
3-2 ברסה, אנחנו באופוריה, ואנחנו רק מבקשים שישרוק. 6 דקות תוספת זמן, השער הובקע בדקה 92, אתה כבר יודע שיהיה יותר מ-6 דקות, אבל בדקה השביעית אתה כבר מבקש, יאללה, תשרוק כבר, קדימה, תשרוק, 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 וזה לא קורה, וזה בסדר שזה לא קורה, כי בדקה 98 חטיפה שם של רפיניה, מעביר את הכדור לפרן טורס, שמסיים את המשחק כמו גיבור גדול עם צמד, ורפיניה עם צמד בישולים, ורפיניה באמת, עם אחד המשחקים הפחות טובים שלו, מסיים עם צמד בישולים, זה לא יאמן, ופרן סוגר את המשחק, אני לא יודע מי מכם זוכר, איך סימאוני חגג את ה-2-1 של אתלטיקו, הוא רץ, וכל מה שהוא, והרים את הרגליים למעלה, מעין ריצת רודיקר מגעילה כזאת, הכי מעצבנת, והכי מתסכלת שיש, ואני חשבתי על הרגע הזה כשהם חטפו את ה-4-2, שאתה יכול להמשיך לרוץ עכשיו, תרוץ בחזרה לחדר הלבשה שלך, אנחנו לקחנו את המשחק הזה. איזה אושר.
כל העודים בפאב, שפרן טוריס קיבל את הכדור מרפיניה, אמרו, תבעת כבר, תבעת כבר, ואני חושב שהוא לקח איזה 3 צעדים נוספים, לפני שהוא בעת, עד שהוא שם את זה בפנים, וגם הביתה עצמה לא הייתה כל כך מדויקת, זו לא הייתה פינה ממש, זה קצת היה קרוב מדי לידיים של אובלק.
אין לי בעיות עם, עם הביתה, דווקא מה שאתה ציינת על זה שהוא לקח את הזמן שלו, זה היה חצי שנייה מזה שבולמים לו את הכדור.
בדיוק.
זאת אומרת, כבר שחקן של אתלטיקו הגיע שם עם גליץ', אני לא יודע אם זה היה לנגלה, שתבלימות שלו משום מה השנה באתלטיקו לא עושה עם היד, אבל יאללה שילך לחפש.
זה הלנגלה, זה הלנגלה.
זה הלנגלה, יפה. אז אנחנו יורדים מהמשחק הזה עם 4-2 ועם לנגלה שמובס וניצחון ענק. פעם קודמת שירדנו, יצאנו לפגרה, יצאנו הכי מתוסכלים שיש בגלל אתלטיקו. הפעם אנחנו יוצאים לפגרה, הכי מאושרים שיש אחרי הניצחון הזה על אתלטיקו. חשוב גם להגיד שאנחנו מאוד התרחקנו מהם, יש לנו מהם 4 נקודות כרגע עם משחק חסר, אני לא אגיד שאתלטיקו יצאה מהמרוץ, אבל המשחק הזה פגע בקשות, שבוע קשה לאוהדי אתלטיקו, וסוף טוב, לפחות בינתיים, לאוהדי ברסה. אנחנו לקראת סיום, כי אנחנו גם צריכים ללכת לעבודה, אנשים יקרים, אז אנחנו נסיים את המשחק, נסיים את הפודקאסט בזה ששי תבחר את המצטיין שלך, אנחנו נבחר את כוכב המשחק, בחסות ובשיתוף השותפים שלנו, מאסטרי אדם, בירה אסטריה. היה כיף לשתות אתמול. דרך אגב, עשינו הגרלות אתמול לכל האנשים שזכו ששתו בירה אסטריה, ואנשים קיבלו קייסים עם 24 בירות. אז תבואו לאירועים, תקנו אסטריה, שגם היה במחיר מצוין אתמול, 24 שקל במקום 31 לשליש בירה. לא רע, תודה אסטריה. הוספתם למצב רוח. ומי הכוכב שלך? מי האסטרז'ה שלך?
שאלה קשה, שאלה קשה. אני חושב שבאופן הכי פוליטיקלי קורקטי, נבחר בפליק. החיופים שלו, המנטליות שלו, הכל בזכותו.
יפה. אז אני חושב שזו בחירה ראויה, הוא בהחלט כיכב, הוא מככב כל העונה כמעט, והשחקן המצטיין שלי, מהסיבה שאני ציינתי עוד פעם, איניגו מרטינס. עבודה מדהימה בהגנה, מנהיג אמיתי, יודע לשים את הגוף, פיזי. הפיזיות של אתלטיקו, הוא מסוגל להתמודד איתה יופי, וכמובן בגלל האימפקט שלו על השער הראשון, אחלה איניגו מרטינז, אחלה אנזי פליק, אחלה ברסה. אוקיי, אנחנו נסיים פה, נגיד שוב פעם, תודה רבה לשותפים שלנו בבירה אסטריה, נגיד תודה רבה, לכם, הקהילה שלנו, שבאתם לראות איתנו את המשחק, שהתרגשתם איתנו בטלגרם, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל המקומות. איזה כיף לצאת ככה לפגרה, שרק ימשיך לנו. ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה חברים, תהנו מהיום.